אז אנחנו היינו בפעם שעברה, היינו באמצע העניין של תפילה בציבור, דיברנו על השיתוף של הציבור ביחד עם הצרות של הפרט. אז כדי להשלים את התמונה, בפרק יותר של מסילת ישרים יש אריכות דברים גדולה על מידת החסידות. כמובן שהחסידות של הרמח"ל, לא שומעים? החסידות של הרמח"ל היא לא החסידות של הבעל שם טוב, אלא זה החסיד של חז"ל. ושם הוא מסביר גם החסידות במעשה, תודה רבה. זה מצוין, זה טוב. אז הרמח"ל מסביר גם על החסידות שקשורה במעשים, איך אדם חסיד מתנהג, וגם חסידות שקשורה בכוונה, איך אדם חסיד חושב, מה הוא אמור לכוון. אז בהתחלה הוא עוסק במעשים של החסיד, רק נאמר באופן כללי שההבדל שבין חסיד לבין צדיק הוא שצדיק עושה רצון השם, חסיד רוצה רצון השם. זה ממש בכותרת. הצדיק עושה רצון השם והחסיד רוצה רצון השם. זאת אומרת, האדם החסיד הוא לא מסתפק רק בלעשות מעשים שהם נכונים, אלא הוא גם מנסה לקלוע למחשבה האלוקית. היום זה נקרא לפנים משורת הדין. כשאם כבר הזכרנו את המושג הזה, רק נאמר שיש שיבוש ידוע, שיבוש נפוץ במושג לפנים משורת הדין. דרך אנחנו אומרים ששורת הדין זה איזשהו רף מוסרי מסוים, לפנים משורת הדין זה כאילו יותר, אני יותר, יותר צדיק מהתורה. ברור שזה לא הכוונה, אלא לפנים משורת הדין זה ממש כשמו כן הוא. זה עומק שורת הדין, זאת אומרת, יש את השורה, יש את הגדר הטכני של מה ההלכה אומרת לעשות, ויש את המחשבה שעומדת מאחורי הדבר הטכני הזה. ניתן דוגמה. כתוב בהלכה שיש אבדות שלא צריכים להשיב. אחד מהסוגים של אבדות שאין צריך להשיב זה אבדה שאין לה סימנים. אין סימנים, אז אין את האופן שבו אפשר לוודא מי הבעלים של האבדה הזאת. מצוין, זה נקרא דין. לפנים משורת הדין, זה אם אני יודע מי הבעלים, למרות שאין סימנים. אבל אני יודע מי הבעלים. אני אתן דוגמה, זה קצת יהיה מוזר לכם לשמוע. אבל אדם הלך ברחוב, יש עוד הלכה שאומרת שאם האדם המאבד יתייאש מהעבדה שלו, היא הפכה להיות הפקר. אני ממש אומר את זה ממש בקיצור נמרץ, יש דיון אתי עמוק על טיב הקשר בין האדם לבין הרכוש שלו. מה קובע שהרכוש שלי הוא שלי בכלל? אז יש איזשהו כלל בסיסי שאומר שכל מה שתחת יד האדם שלו. הכוונה שאם זה, אם זה נמצא תחת ידי, נמצא בשליטה שלי, אז זה שלי. לפי הדבר הזה, אבדה היא הופכת להיות כבר לא שלי בזמן שהיא אבדה. כי זה לא תחת ידי יותר. אלא מה? שיש מצווה להשיב אבדה. אגב, יש מצווה רק לגבי אחיך. נכון, כתוב, השב תשיבם לאחיך. אבדת גוי מותרת בעיקרון, בגלל הדבר הזה. מכיוון שכשאדם לא שולט ברכוש, הוא כבר לא שלו. אין דבר כזה פעם זה היה שלי. ניתן דוגמה אחרת, טוב? נובעת פה נלך ברכב, וההורים פרגנו, הגעת ברכב, את חיפשת חנייה. חיפשת חנייה, ואת רואה שבקצה הרחוב יש חנייה. את דוהרת לכיוון קצה הרחוב, עם מיטות וצפירות וכל מיני, אבל מישהי שבא לפנייך, ראתה שם את החנייה, אופס, נכנסה פנימה. האם זה גזל? למה זה לא גזל? זה לא שלך, בדיוק. אז אותתת, שכוח. או נניח אדם רצה, מצאת אבדה, מצאת מציאה. ראית, מישהו זרק על יד הפח זבל, זרק מעיל. עכשיו, את גנובה על המעיל הזה. חפשת אותו כבר הרבה זמן בחנויות, לא מצאת, ראית מעיל זרוק. תפסת צרכה, רצת לכיוון הפח, מישהי שמעת הצרכה, אופס, תפסת המעיל. מי זכתה בו כמובן? את תופסת, אבל את צרכת. צרכת. אוקיי, זה דין. לפנים משורת הדין, אז בין השאר בהקשר הזה, אדם הלך אחרי מישהו ברחוב, עכשיו, הוא רואה בעיניים, הוא רואה, שנופל לו מהכיס מטבע של, של כסף. אין בו סימנים במטבע הזה, כי זה מטבע רגיל, נחמו עם 10 שקל. הוא ראה שנופל לו מהכיס, 100% כאילו. יש הלכה שכיוון שהאדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה, יש חזקה שאדם שיש לו כסף בכיס, אז הוא משמש בו. לכן כאשר המטבע נפל מהכיס, מיד ישנה חזקה שהוא משמש ולא מצא אותו והתייאש מזה. כי אין בזה סימנים. עכשיו, את הולכת אחרי הבאדם, את נניח 100 מטר אחריו, את רואה אותו משמש בכיס, את רואה אותו עושה ככה עם הראש, ממשיך ללכת, מחפש, לא רואה, ממשיך ללכת. את ראית. רץ על המטבע, את, הוא לגמרי שלך, לחלוטין שלך. למה לא בסדר? חבוד אברי.
כאילו, יש הלכה, אבל לפעמים צריך כאילו לא ללכת ראש בקיר.
למה זה? אבל זה שלי, כאילו. מה שלך בזה?
אבל אנחנו יודעים גם שאם אנחנו יכולים, הסימן שאנחנו ראינו זה בעצם סימן גם, אנחנו יכולים להחזיר את זה.
מצוין, יפה מאוד. אז פה הדיון הוא עמוק. האם הסימנים הם סיבה להשבת אבדה? או שהם סימן להשבת אבדה. מה הכוונה? אם כשאין סימן, כמו נניח מטבע שאין בו, אין בו סימנים, האם הוא לא בר השבה בכלל, הוא הפקר? ואז אדם תפס הפקר, הוא שלא לגמרי. או שהסימנים זה רק האופן שבו אתה יכול להשיב ולאתר את המאבד, אבל פה אתה יודע מי המאבד, גם בלי סימן. אז הוא לא יודע, הוא באמת התייאש. אבל אתה אמור להשיב לו את זה. זה נקרא לפנים משורת הדין. לא חובה להשיב אלא. לא חובה להשיב, אלא מה? כמו שאמר, ראוי להשיב. מצוין. אז זה נקרא חסיד. חסיד הוא לא עושה רק את שורת הדין, הוא עושה גם לפנים משורת הדין. אז רמח"ל כותב פרק י"ט, הוא עוסק רק בחסידות, הוא עוסק בהתחלה במעשים של החסיד, ואחרי זה הוא מגיע לכוונה של החסיד. איך חסיד, מה העולם הרוחני נקרא לזה, של אדם חסיד. ואז הוא מתחיל ואומר, יש פה... העריכות קצת לא נורא, אתם עומדות בזה, בעזרת השם. אנחנו במקום מספר 3, שם הוא בעצם מתחיל את המעלה של החסיד, בהקשר, שוב, לא של המעשים של החסיד, אלא בכוונה של החסיד. מקור 3 בדף מספר 6. בדף מספר 6, מקום מספר 3. בכבוד, בכבוד. כן, מי רוצה לקרוא?
אומנם ודאי שמי שמתכוון בעבודתו ומתאר נפשו לפני בורא, אמן תזכה לשבת את פניו בכלל הישרים והחסידים, חזות בין העבודת ומתאר מיכלו, ולקבל הגמול אשר בעולם הבא. לא נוכל לומר שתהיה כוונה זורה. אכן לא נוכל לומר גם כן שתהיה יותר טובה. כי עד שהאדם מתכוון לטובת עצמו, סוף סוף עבודתו לצורך עצמו.
מי הבין מה כתוב כאן? נעסוק רגע בתיאור של האדם הזה, כן? אדם שמתכוון בעבודתו, לתאר נפשו לפני בוראו, למען תזכה לשבת את פניו בכלל הישרים והחסידים, לחזות בנועם השם, לבקר בהיכלו ולקבל הגמול אשר בעולם הבא. אם את מקבלת הצעה עכשיו, הכוונה זה את, מי שלא נשואה עדיין, מקבלת הצעה של שידוך שבכרטיס פרטים של הבן אדם, אין שם תמונה, אמנם, אבל בתיאור המועמד, את רואה את המשפט הזה. מכוון בעבודתו לתאר נפשו לפני בוראו, כל מעשה מכוונים לדבר הזה. כדי שהוא יזכה לשבת את פניו, את פני השם הכוונה, בכלל הישרים והחסידים, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, ולקבל הגמול אשר בעולם הבא. זה תיאור המועמד. מה את אומרת?
ללמד עברית.
מה?
ללמד עברית.
כן.
זה?
לא 100%.
מה? אתה אומר, לא... לפני שאני שופטת את
זה. אני אמור להיות אני בדרגה.
יפה. מה שאני הייתי אומר, אני הקטן הייתי אומר, תשמע, דבר מדהים. בעולם כזה, עם כמה מסיכי דעת יש, הבן אדם את כל מעשיו מכוון לטהר נפשו לפני בוראו, כשהוא יזכה להיות, לראות פני השם. מה זה, 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 כמו שאמרת, דבר עברית, זה מילים באמת ב... גבוה, 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 זה משהו מדהים, שאדם אין לו שום פעולה שהוא עושה בגלל סתם. למה אכלת עכשיו שקדים? רציתי לבקר בנועם השם, לחזור בנועם השם לבקר בהיכלו. זה דבר מדהים הדבר הזה. אומר הרמח"ל, כמו שאמר, זה דבר באמת מפתיע. הוא אומר, לא נוכל לומר שתהיה כוונה זו רעה. לא נורא, כאילו. אתה זה, בסדר, לא יכול לומר שזה גרוע. את מבינה את המשמעות?
אולי זה מתייחס לגמול של העולם
הבא. או, נכון.
לא אולי כתוב.
לא אולי.
תקבל הגמול השם בעולם
הבא. אכן לא נוכל לומר גם כן שתהיה היותר טובה, כמובן זה הכי טובה. זה גם לא הכי טובה, למה? כי עד שהאדם מתכוון לטובת עצמו, סוף סוף עבודתו לצורך עצמו. אומר אדם כזה, שכל מעשיו מכוונים לתאר את נפשו לפני בורו, כל מה שהוא אמר קודם, זה לא נורא, אבל זה גם לא הכי טוב. למה? כי האדם עדיין מכוון לטובת עצמו. הוא בעצם לא עובד את ריבונו של עולם, הוא עובד עדיין את עצמו. כמובן שעל זה כבר אמר הרמב"ם מזמן, שלעולם יעשות אדם בתורה אפילו שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. אבל פה הוא אומר, אם אתה עושה עכשיו מיקוד, עושה כאילו הקפאת מצב, ומתמקד על הדבר הזה, תדע לך, זה לא הכי טוב. למה? כי האדם עסוק עדיין בעצמו.
זה אותה רמה של פחד מעונש, שזה אחד מה...
נכון, פה זה תקוות שכר. רק יש תקוות שכר מסליק בזוקה, יש תקוות שכר הגרלות, יש תקוות שכר כבוד, יש תקוות שכר עולם הבא. אבל זה עדיין, הוא אומר, עדיין אתה עסוק במה יוצא לך מזה. אתה לא עסוק במה הדבר, אלא במה, איך הדבר מאיר אותי.
לא, אבל זה באותה רמה...
אז הבן זוג של יראת העונש הוא תקוות השכר.
אז אותו...
אותו לבל. זאת אומרת, זה שאדם עושה דבר בגלל שהוא מפחד מעונש, זה אומר שלא אכפת לו מהדבר בעצמו, אכפת לו מהתופעות לוואי של הדבר. זה שאדם עושה דבר כדי לקבל שכר, בין אם זה שכר מסטיק, בין אם זה שכר עולם הבא, באמת הוא לא עסוק בדבר, הוא עסוק בשכר של הדבר. כאילו הוא לא עד הסוף... רואה את הערך שבעניין בעצמו, אלא הוא רואה את ההשלכות שלו.
אבל זה כן קצת יותר, כי השכר של השם, אתם ישנים בחסידים, זה לא כמו מישהו שמפחד מלחטוף את העונש, כי הוא מכיר בערך של לשבת עם צדיקים וחסידים.
נכון, נכון. פה מדובר באמת על עונג, על עונג גדול, רוחני.
רוחני.
נכון. אז יש באמת עונג שהוא גשמי, שזה באמת ילד קטן יותר קשור לעונג מיידי, כאילו. פה מדובר על עונג בטווח הארוך. זאת אומרת, נניח, אם נניח היה פה איזשהו הסכם עם בלכתך, שאני אומר, תשמעי, כל מי שבא לשיעור, בין הבאות לשיעור יוגרל חמצוץ. ייתכן שזה היה פחות משכנע אותך מאשר אם הייתה בהגרלה על אופניים חשמליים, נניח, נכון? נניח שהיה אופניים חשמליים.
הגרלה
על החתן המיועד, תגיד, יפה מאוד. הוא בטח היה מסכים להיות בהגרלה. בכל אופן, אז אני מעריך שאם הייתי יודעת שמי שתגיע לכאן יש הגרלה כזאת, או היא תקבל מלגה שכך וכך זוזים, או הפוך, יש גם שיטות אחרות הפוכות, זה בסין עכשיו, יש להם קטע כזה, שמי שעובר ברחוב, הוא יותר לא יעבור יותר ברחוב. פשוט יורים בו. ככה באמת, יש מדינות שלמות בסין, מחוזות שלמות בסין, שאף אחד לא עובר ברחוב, זאת אומרת, איזה משמעת, איזה סדר, איזה קבלת מרות, משהו מדהים, פשוט יורים בהם. אז אתה מבינה שנניח שהיה פה עכשיו צלפים על הגג של בית לאה, מי שיוצאת מהשיעור לפני הזמן, בום, רובי אוויר. אתה מבינה שהיה פה באמת נוכחות מלאה. רק מה הייתה הבעיה? הבעיה שהייתה, שאת לא היית בשיעור. הצל שלך היה בשיעור. את לא היית שם כי את לא באה בשביל השיעור, את מגיעה פשוט כי צולפים מבחוץ. יש דוגמה לזה, יש מעשה בסיפורי מעשיות שעוסק בחכם ותם. מכירות, נכון? זה היה שם סיפור שלם על שני אנשים שגדלו באותו מקום, ובאמת שני הפכים מוחלטים, אחד מאוד חכם, אחד מאוד תם, ששם תם זה קיצור של טמבל. בקיצור, ויש איזה שלב שבו המלך רוצה מאוד לפגוש אותם, הוא אומר, תשמע, זה משהו מדהים, כאילו, אתה רואה שהכל זה גנטיקה, כי באמת באותו מקום, אותם מוסדות חינוך, אותו דבר, כאילו, ויצאו שני הפכים, אני רוצה לפגוש אותם. ואז הוא שולח להם איגרת. הוא שולח איגרת לחכם ולתם, והוא מבקש מהם, הוא אומר, אם אני ממש רוצה לפגוש אתכם, אם אתם רוצים, תבואו. את קוראת את זה, ואת אומרת לעצמך, זה לא מלך. מלך אמיתי, מה עושה כשהוא רוצה לפגוש? גם לא מצווה, שולח אנשים, פשוט לוקחים אותם, מביאים אותם. מה זה אם תרצו, אני מעוניין? זה מלך, אני יודע, שוויצרי היום ככה, זה לא מלך של פעם. פעם מלך היה מלך. אלא מה? אנחנו צריכים להבין שהמלך יש לו בעיה. הוא רוצה לפגוש אותם. אם הוא יביא אותם, הוא לא יפגוש אותם פשוט. הם יבואו, אבל לא הם יבואו, אלא פשוט הגוף שלהם יהיה שם. אם הוא רוצה לפגוש אותם, הוא חייב שהם ירצו בדבר, שהם יבחרו בזה. זה מזכיר לכם משהו?
אבל אני כאילו שואלת את זה, מה כל כך גרום את זה? כבר ראינו את התופעה הדבר של אל תהיו געבדים המשמשים את הרב.
נכון.
אדם קורא בצל עצמו, חייב פה איזשהו...
נכון, אבל יש מחיר לדבר. האם את מכירה עוד דוגמה לעיקרון הזה שהמלך מבקש לבוא אליו, ולא מצווה ולא מביא?
מלך בסדר.
שמה איתו יפה, שמה? שגם ריבונו של עולם, את אומרת, נכון, יפה מאוד, כשהשם ברא את האדם, הוא עשה נסירה. והנסירה, אומר הרב קוק, זה לא רק נסירה של איש מאישה. זה נסירה של העולם מהקדוש ברוך הוא בין השאר. כי הוא רצה שהקשר בינינו לבין ריבונו של עולם יהיה קשר פנים אל פנים. ולא אחור באחור. קשר פנים בפנים, על פי חז"ל, זה קשר של בחירה. כדי שזה יקרה, הוא צריך לנסר אותנו ממנו. הכוונה להשאיר פה חלל פנוי, ואז בתוכו אני יכול לבחור. עכשיו, יש איזה תופעות לוואי, המון תופעות לוואי. יש כל יום המון תופעות לוואי, שאנחנו לא בוחרים טוב. שמכיוון שהוא השאיר לי בחירה חופשית, השאיר לי את הכוח לבחור כרצוני, אני עושה שגיאות, המון שגיאות. כנראה שכל זה כדאי לקדוש ברוך הוא, כדי שהקשר יהיה פנים בפנים, ולא אחור באחור. הכוונה היא לא קשר של הכרח, קשר של בחירה. אתם חברים לנו את זה כמה פעמים, שהמעבר הזה, שבין עולם הצרכים לעולם הערכים הוא מעבר משמעותי מאוד, למרות שיש בו גם סיכונים. זאת אומרת, כאשר אני עושה דבר לא כי אני חייב, אלא כי אני רוצה, זה אומר קודם כל שאני לא תמיד אעשה את זה. אבל אם עשיתי את זה, אז אני באמת שם, עד הסוף אני שם. מצוין. אז אם כן, זה שהשם רוצה שאני אעשה את רצונו מתוך פנים בפנים, הוא צריך לאפשר לי לבחור בדבר, בגלל שאני מאמין שזה חשוב. ולא כי אני מוכרח. אומר הרמח"ל, אדם שעושה, עובד השם, כיוון שיש תקוות שכר, הוא לא עובד השם. הוא בעצם עובד את עצמו. הוא רוצה ליהנות. אז יש הנאה קטנה, הנאה גשמית. יש הנאה גדולה יותר, זה הנאה נפשית נקרא לזה, כמו כבוד, או כסף, או לא משנה. יש הנאות רוחניות, כמו עולם הבא. אבל זה עדיין, זה תקוות שכר חיצונית. אני לא עושה את זה כי זה נכון, אני עושה את זה כי זה כדאי.
אבל לעשות כי נכון
זה אומר אני עוסק בדבר בלי שום נגיעה אישית. זאת אומרת, שוב, אם היה פה עכשיו תקוות שכר, נניח שכל מי שהייתה נשארת פה, שורדת פה עד סוף השיעור, הייתה מקבלת משהו. אני לא הייתי יודע אף פעם מי בא לפה כי זה חשוב לה לבוא לכאן, מי בא לכאן כי זה כדאי לבוא לכאן. למה זה חשוב? כי אם זה כדאי לבוא לכאן, אז היא לא בשיעור עכשיו. היא נמצאת פיזית בשיעור, אבל היא לא שם. נכון, נכון.
אפשר לבוא כי השם רוצה
שאני אמרה,
בגלל זה אנחנו פעם בשבוע
נצטרך
לזמן, אבל לא, בסוף
הוא גם עוד
כי זה ממלא
אותנו, כי זה נותן לנו... כן. את שואלת מאוד יפה, מאוד נכון. את אומרת שיש תקוות שכר שהיא יותר עדינה אפילו מזה. שאתה אומר, התורה היא מעדנת אותי, נכון? שגם זה באופן מסוים, זה גם תקוות שכר אישית. התורה תבנה אותי. את צודקת שבאופן מסוים עמוק...
זה הבנה של המהות, כאילו.
כן, השאלה האם המהות זה שהתורה בונה אותי. זו שאלה ממש טובה.
וגם וגם שלא.
זה לא רק היא בונה אותי, היא בונה את העולם, ואני עכשיו זאת שנפגשתי את העולם.
מצוין, השאלה זה, השאלה איך אני אדע, יפה, זאת אומרת, איך אני אדע כשיש כל מיני תופעות לוואי, הרי יש הרמוניה בעולם. בעולם הרמוני, הדבר הטוב הוא גם טעים. הוא גם נעים, הוא גם מתוק. איך אני אדע לבודד שאני עושה את זה כי זה נכון ולא כי זה מתוק? אם אני אעשה סימולציה שבה יש איזושהי סתירה בין מתוק לבין נכון. אני אחת דוגמה, מסירות נפש על דבר שהוא אמיתי. מסירות נפש היא באה להוכיח שמה שחשוב לך זה הדבר ולא העונג האישי שלך. זה דוגמה. אבל, שוב, אני חושב שבאמת כל אחת מכירה את זה מהעולם האקדמי. אתם מכירות את זה שיש בכיתה כך וכך גופות? לא בהכרח כך וכך נשמות. זה לא תמיד הולך בהתאמה. אין, כן, הלימה בדיוק. כן, אבל זה לא אישי, אבל עדיין זה בא באיזשהו סוג של משהו מצומצם. את מה שאת עכשיו מתארת, אני עובר מדי פעם, כשאני נניח לתת שיעור לקומונריות, נניח שהשיעור הוא ביום שני, את מבינה מה קורה שם, נכון? כאילו, היא לא בשיעור באמת. היא כל השיעור עסוקה באיך מעבירים את זה כפעולה מחר. איך זה הופך לפעולה. שאז שוב פעם, היא הקשיבה בשיעור, אבל יש לה משהו כאילו שלא באמת מאפשר לה, זאת אומרת, להיות באמת תלמידה, אלא היא עסוקה באיך להעביר את זה הלאה, גם זה סוג של עדיין תופעת לוואי מסוימת.
עכשיו אנחנו... הוא אומר בהתחלה,
הוא אומר, זה לא נורא, כל זה לא נורא. זה משהו, זה בדיוק מה שהוא אומר. הוא אומר, גם אדם כזה, אי אפשר לומר שזה גרוע, שזה רע, אבל זה גם לא הכי טוב. האדם הזה, שהוא ה...
אז הכי טוב הזה הוא בעצם לא...
הוא עוד לא אמר מה הכי טוב, הוא לא אמר אותו. אבל עד לכאן הוא אומר, זה לא הכי טוב. זה לא נורא, אני לא יכול לומר שזה רע, אבל זה גם לא הכי טוב. למה? כי האדם בעצם עסוק עוד בעצמו.
יש לי שאלה,
אבל... כן.
זה מצחיק,
בשביל מה בא
לנו לעולם? בשביל מה בא
לנו
לעולם?
בשביל לתקן
את הנשמה שלנו ואת כל... בעצם שנחזור לנכון ללמעלה,
כן.
עוד יותר מתוקנות ומתוקנים, ו... mm-hmm. ושזה לא יבוא לנו כאילו בתור כן. סתם להיות בנועם השם בתכלס,
כן.
ושנרגיש את זה שלנו,
כן.
אז בשביל זה כל העולם הזה נברא.
את מניחה הנחה ושואלת שאלה, נכון? כן, כן. זאת אומרת, זה המצב, ולכן, אז מה הבעיה בזה?
כן,
אז
אני חושב שעושה את זה, זה מה שרוצים לעשות.
זה המטרה, בדיוק. אלא מה? אולי ההנחה שלך היא לא כל כך מדויקת. יכול להיות. יכול להיות שהשם ברא לעולם הזה ייעוד, ושלח לעולם כל מיני סוגים של נשמות, כדי להגשים את הייעוד הכללי של העולם. ואז, כשאני עסוק בתיקון הפרטי שלי, אני עדיין לא הגעתי לפסגת השאיפות. זה לא אומר שזה רע, בדיוק. זאת אומרת, יש כנראה עוד שלב אחד קודם, שזה שהשם ברא נשמה ושלח אותה לעולם הזה, עם כוחות מסוימים, עם כישרונות מסוימים, כנראה שכל זה נועד להיות חלק מתוך מהלך הרבה יותר רחב. שהקדוש ברוך הוא רצה, הוא ברא את העולם לכבודו. ולכן העניין שלי והנשמה שלי, יש לי תפקיד מסוים ספציפי בתוך הדבר הזה, שאני צריך להכיר בכל התמונה כולה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא לעולם איזושהי מטרה, איקס נקרא לה. כדי שהמטרה הזאת תוגשם, הוא גם הביא אל העולם בדורות מסוימים, נשמות מסוימות, שהן אמורות ליצור איזשהו סוג של תהליך, שיגשים את הייעוד של העולם. כדי שהנשמות האלה יעשו את תפקידם, הוא ברא לכל נשמה גם סל כלים, נקרא לו כישרונות. כדי שיהיה קל לאותה נשמה להגיע לייעוד שלה, שזה חלק מתוך משהו רחב יותר. הוא גם ברא לה כל מיני סוגים של ניסיונות, כדי שבתוך כדי החיים, כאילו גם הכישרונות, גם האתגרים שיש לה, היא תגיע לייעוד שלה, שהוא חלק מתוך הדבר רחב יותר. אדם שעסוק אפילו בתיקון הנשמה הפרטית שלו, הרמח"ל אומר, זה עדיין לא שיא השאיפה, כי הוא עדיין תקוע בעצמו. העבודה שלו היא לצורך עצמו. זאת אומרת, אם את שואלת בת כאן כרגע בחדר הזה, למה באת לשיעור? אני מעריך שהתשובה תהיה בכנות עכשיו, היא לא תהיה כדי לתקן עולם במלכות שדי, נכון? אלא כי זה מרגיע אותי, כי זה טעים לי. כל מיני סיבות טובות. התגעגעתי לאכול שקדים, כל מיני דברים. זה מעניין, זה מרומם אותי, זה מעדן אותי, זה יעזור לי בשידור, כל מיני דברים. כל זה מהרמח"ל זה לא נורא. אבל זה גם לא הכי טוב. למה זה לא הכי טוב? כי עדיין התורה חוזרת בסוף אלייך, כאילו, מה אני מרוויחה מהשיעור הזה? זה לא המטרה הכי גבוהה. אומר הרמח"ל, מה המטרה באמת? עכשיו אנחנו נגיע אליה, בכבוד. כן. שנייה, כן.
הרמב"ם
קודם שזה למשל קומונלית שבאה ומקבלת והיא רוצה להעביר את זה הלאה, וזה העיסוק שלה, ובסופו של דבר זה עיסוק שהוא לתקן עולם מחוץ לדעת, היא רוצה להעביר את התורה הגדולה שהיא מקבלת, היא לא רוצה להשאיר אותה לעצמה. כן, זה בסדר גמור. אמרתי רק בהקשר אחר לגמרי, שכשאדם לומד תורה והוא צריך להעביר מחר שיעור, אז הלימוד הוא לא, אני לא עוסק באמת כשלעצמה, אני עוסק באיך אני פותר לעצמי את הבעיה של זה היה דוגמה שהיא רק בהקשר הזה. כן, חבוד.
הכוונה האמיתית, המצויה מחסידים, שתלכו והשתדלו להשיגה, הוא שיהיה אדם עובד רק למען השם כבודו של האדון ברכו יגדל ויום. וזה יהיה אחר שיתגבר באהבה עליו יתברך. ויהיה חומד ומתאבה להגדלת כבודו. הוא מצטער על כל שנמעט ממנו. כי אז יעבוד עבודתו לתכלית זה, שלפחות מצידו, יהיה כבודו יתברך ומתגדל ויתאבה כל שאר בני האדם יהיו כמו כן.
מה הכוונה? אומר הרב אדם חסיד, מה באמת היעד שלו?
לרצות
רק שכבוד השם יגדל. הוא אומר, והעניין הזה, אחרי שהאדם באמת מתגבר באהבה להשם, הוא יהיה חומד ומתאווה להגדלת כבודו, ומצטער על מה שאימת כבודו, ויתאווה שכל שאר בני האדם יהיו כמו כן. זה מדד מסוים. שכאשר אדם עסוק ביעד שהוא לא האישי שלו, האדם יש לו תאווה שכל שאר האנשים יהיו גם ככה. כי הוא לא עסוק עכשיו באיזה מקום אני תופס, אלא איך יהיה יותר כבוד השם בעולם. לדוגמה, אם היינו חושבים במקרה שלימוד תורה נועד כדי לברר את האמת, לא כדי שאני עכשיו אתבשם מזה ויהיה יותר שלמה, יותר נינוחה, אלא כדי שהאמת יותר תתברר בעולם. להניח, אנחנו עכשיו נניח למדנו משהו, ומישהי שאלה שאלה. ואני עומד עמום, אומר, תשמעי, לא חשבתי על זה, אני לא יודע תשובה. מישהו פה יודע תשובה? ולך היה איזה הברקה. והצבעת, אמרת לי, כן, יש לי תשובה. אבל מישהי לידך לא הצביע, וצעקה את התשובה. שחשבת עליה קודם. ואז אני שומע את התשובה, ואני אומר, תשמעי, מדהים. מה את מרגישה?
איזה בסה שלו.
זה השאלה, זה השאלה. למה זה השאלה? כי שם נבחן לאיפה חתרת. האם חתרת שהאמת תאמר, או שאת תאמרי אותה? האם את נמצאת פה בפרונט, או שמה קרה כאן נמצא בפרונט? כי אם זה האמת, אז מה אכפת לך מי אמר את זה? מה זה משנה? מי אמר את זה? אז מה אם היא הקדימה אותך? עדיף, פחות צרידות, פחות מטרי הכל מתעייפים. מה קרה? אומר הרמח"ל, אדם כזה שהוא רוצה שכבוד השם יגדל וירבה בעולם, הוא מתאווה ששאר אנשים יהיו כמוהו. זה הרבה קורה, אני חייב לומר, שלא כך נעים לי לומר את זה, אבל יש דברים שהם התמודדויות של בנים. ויש דברים אחרים שהם התמודדויות של בנות. אני מעריך שבתחום הקנאה, אפס, הבנות עקפו את הבנים קצת. נניח דוגמה. נניח שאת נמצאת בתיכון, ואת יודעת חשבון, יודעת טוב חשבון. יש מבחן בחשבון, ויש מישהי חברה שלך שהיא ממש גורה בחשבון. קיצור, את אומרת לה, אין בעיה, תשמעי, בואי תהיה, תשמעי אליי הביתה אחרי צהריים, נלמד, אין, את... אני אסביר לך את הכל, זה קל, אני אסביר לך את הכל, את תהיה פיקס. בקיצור, היא באה אחרי צהריים, למדה, הסברת לה את הכל באמת בצורה כזאת יפה וטובה, שהיא הבינה, היא קלטה את הכל. קלטה את הכל, מצוין. היא שמחה, הודתה לך והכל, מחר יש מבחן. התוצאות מהמבחן מגיעות, את קיבלת 94, היא קיבלה 97. איך את מרגישה? אמרתי מראש שתחום הקנאה כנראה קצת יותר התמודדות אצל בנות.
אתה רואה את זה?
מה?
כאילו, אני מכירה את האמירה הזאת.
את ההרגשה הזאת.
לא, אני מכירה את האמירה הזאת.
איזה אמירה? הגזענית?
לא, לא גזענית. לא, זה לא במקום כבר. זה מעניין אותי, כאילו, על סמך מה אתה אומר, כי... כאילו, אין מעניין אותי.
הכירות עם החיים. הכירות עם החיים. בניי ובנותיי בבית. קצת, אתה יודע, טיפה ניסיון. אבל זה לא מאה אחוז, לא, אבל זה לא נושא, זה לא נושא, זה סתם גידת פה.
לא, זה לא מפריע לי ברמה, זה כאילו רוצה, כאילו, אם אני רוצה להשתמש בה גם, נגיד, אני מצאת לסביבה שכן רוצים להסבר
למה זה, אבל למה זה ככה?
למה על הסבך מה אמרת את זה, או...
שאלה טובה, שאלה טובה, יכול להיות זה בגלל...
אני מכירה את זה.
כן, אולי זה קצת קשור לעובדה ש... יש לי אישה יותר כישרונות ורבליים מלאיש, באמת אני אומר את זה עכשיו. ולכן העניין החברתי של בת יותר חזק מאשר של בן. נניח, לא שמעתי על הרבה בנים שכשהוא יבוא לחתונה עם חולצה והוא יראה אותה אצל עוד מישהו בחתונה, אז הוא כאילו יתבאס מזה. קצת עולם טיפה שונה. אז... בסדר, בסדר גמור. בכל אופן, אז יש כישרון דיבור כאילו, יותר חזק אצל נשים. ולכן המודעות החברתית יותר חזקה, ולכן גם ההשוואה החברתית יותר, נראה לי יותר נוכחת. בכל אופן, זה לא הנושא בכלל. העניין כאן הוא, האם כאילו, אם אכפת לך שאנשים ידעו חשבון בעולם כאילו, מה אכפת לך באיזה מקום אתה נמצא? מה זה משנה? אבל אם אתה באמת מתבאס על זה, סימן שבאופן מסוים, לא אכפת לך שיהיה חשבון בעולם, אכפת לך שאתה תהיה מקום ראשון. בדבר הזה, ואז אם אותה אחת שאני לימדתי בעצמי, היא עקפה אותי, איזה חוצפה זאת? כאילו אני מוכנה לעזור לך, אבל עד שאת מסכנת אותי. בדיוק. את מבינה? אז יש בזה משהו מאוד חזק. אז אומר הרמח"ל, אדם כזה, איך אני אדע שהוא באמת רוצה בכבוד השם? כתוב, והתאווה ששאר בני האדם יהיו כמו כן. הוא רוצה, הוא יש לו תאווה כזאת. שכל האנשים יעשו את זה גם, כי הוא לא עסוק בכלל באיפה הוא בסיפור. הוא עסוק בסיפור. אגב, זה... יפה בדיוק כך, ממש, נכון, מי ייתן, נכון, נכון, יפה מאוד. זה ביטוי עמוק של ענווה, שזה לא ענווה שאומרת, אני שום דבר. זה אומר, אני לא נושא. הנושא הוא לא מי מתנבא. אלא שיש נבואה, מה אכפת לי כמה? שיהיו כולם נביאים, מה זה משנה כבר? המחל אומר, זה אדם חסיד. זאת אומרת, המבחן הזה הוא לא מבחן חיצוני לדבר, אלא הוא הדבר בעצמו. שאם באמת האדם רוצה שכבוד השם יגדל, אז בזה הוא עסוק. הוא לא עסוק באיפה הוא בסיפור. יש עוד דוגמה לזה. כתוב שדוד המלך אומר בספר תהילים, הוא אומר, שמחתי ואומרים לי, בית השם נלך. אומר המדרש בתהילים, כל מי שרצה לקלל את דוד המלך, היה עומד תחת החלון שלו וצועק, בית השם נלך. למה? איך זה אמור להעליב אותו? כי כולם ידעו שהוא ימות כאשר יבנה המקדש. אז אמרו לו בעצם, הלוואי שתמות. רק אמרו לו את זה בצורה כזאת של בית השם נלך. הוא אומר, הם חשבו שזה יעליב אותי. ואני שמחתי בו מבית השם נלך. כל כך שמח, אמרתי, מצוין, מצוין, הלוואי. הלוואי שיהיה בית השם. זאת אומרת, זה שהוא לא יהיה בימי, מה אכפת לי? יש בדיחה על זה, בדיחה לא חינוכית, שלא כל, אני לא כל חוזר שאתם תבינו אותה. יש בצבא, יש חיל אוויר. זה חיל מסוים שיש בו מטוסים ומסוקים. ויש, רגע, שנייה, ויש גם עוד חיל תותחנים. תותחנים יש ביניהם, יש גם פגזים שהם נגד מטוסים. נון מהם זה נקרא. אז מישהו אמרו לו, איפה אתה רוצה לשלם? ובא כלומר, אני רוצה נון מם. אמרו לו, איך הגעת נון מם? מה, זה לא משהו שמבקשים אותו בדרך כלל. אמרו, תקשיבו, אם אני לא טייס, אף אחד לא טייס. אז זה נניח דוגמה לאדם שהוא לא חסיד. כאילו, אם אתה רוצה חיל האוויר, מה אכפת לך? שיהיו טייסים, אתה אישית לא תהיה טייס, אז מה? כן? אז זה החסיד. החסיד, הוא כל כך רוצה שכבוד השם יגדל, עד שהוא לא עסוק באיפה הוא בא. המהלך הזה, אלא הוא עסוק במהלך בעצמו, לכן הוא מתהווה שגם שאר בני אדם יהיו כמו כן. עוד טיפה, בכבוד, להצטער.
להצטער ולהתענך על מה שממעטים שאר בני אדם. כל שכן מה שמעטו עצמך, משוגג ובאונוס בחושת הטבע, שקשה לו להישמר מלחטאים בכל עת, ואין הכתוב כי אדם יצדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא.
מצוין, ואז בעצם המטרה של החסיד לפי זה, היא מטרה שהיא לא עוסקת בעצמו בכלל, אלא רק בדבר עצמו, בנושא עצמו. דרך אגב, זה נקרא תורה לשמה. זאת אומרת, כשאדם לומד תורה לשמה, כתוב בנפש החיים, גמרות התורה, מביא את זה, כנרב קוק, שללמוד תורה לשמה, הכוונה לשם התורה. מה הכוונה לשם התורה? שהאדם לומד תורה כדי שהתורה תגדל. לא כדי שאני אגדל, כדי שהתורה תגדל. אתם צודקות? זה מאוד נדיר לראות אנשים, בטח צעירים, ודאי שאם אנחנו נעשה סקר בשיעור א' בכל הישיבות כמעט, נראה לי, נגיד למה באת לישיבה, ודאי שהוא לא יגיד לשם התורה. הוא יגיד כי זה בונה בי משהו, בונה בי חוסן, מכין אותי לחיים, אני ידע יותר, תשובות לשאלות, כל מיני דברים כאלה, יבנה בי, עידון, מידות טובות. זה נקרא לשמוע עדיין. לשמוע הכוונה זה בשביל שהתורה תגדל, שהאמת תגדל בעולם. הלאה, עוד טיפה, בכבוד. ודבר זה,
ביהו,
ואליהו,
כל חכם ישראל שיש בו דברי תורה לאמיתו, ומתנח על פי הקדוש ברוך הוא כל ימיו, ומתהווה ומצא לכבוד ירושלים, לכבוד בית המקדש, לישועה שהיא תצמח בקרוב ולכינוס גלויות, וכל רוח הקודש בדבריו. נמצאת הלמד, שזאת היא הכוונה המעולה, שרחוקה לגמרי מכל הנעת עצמו, ואינה לכבודו של מקום ולקידוש שמו יתברך, המתקדש בבריותיו בשעה שעושה מצאנו. ועל זה אמרו, זהו חסיד, ומתחסד עם קונו.
מצוין. אז עד לכאן, בקיצור, מדובר שהאדם שהוא חסיד, הוא עסוק בטובת העניין ולא בטובתו, לא באיפה הוא בסיפור. אוקיי, נמשיך עוד טיפה.
נמצאת הלמד, שבית דברים יש בעניין זה. אחד, כוונה בכל מצווה ועבודה, שתהיה לילוי כבודו של מקום, כמה שבריאותיו ושמנה חתרוח לפנותו. ועוד, הצער והבקשה לילוי כבודו של ישראל ושלוותם.
מצוין. אז עד לכאן, בקיצור, פעמיים, כן, הוא רוצה מאוד שיהיה גם כבוד לקדוש ברוך הוא וגם כבודה של ישראל, כיוון שהם אלה שאמורים להביא את האור של הקדוש ברוך הוא לעולם. ואומנם, כבוד.
ואומנם עוד עיקר שני שבכוונת החסיד, והוא טובת הדור, שהנה ראו לכל חסיד, שתכוון במעשיו לטובת דורו כולו, לזכות אותם ולהגן עליהם. הוא עניין הכתוב, אמרו צדיקי טוב כי פנימה עליהם יכולים, שכל הדור אוכלים יותר אותם. לכן אמרו חז"ל, היש בעץ, אם יש מי שמגן על דורו כעץ. תראה שזהו רצונו של מקום, שיהיו חסידי ישראל מזכים ומחפרים על כל שאר המדרגות שלהם. כמו שאמרו חז"ל ולולב ומילב, יבואו אלה ויחפרו על אלה.
זוכרות, נכון, זה על האתרוג והלולב והדס וכל זה, כן.
אלה מצווה מוטלת על החסידים, להשתדל לזכותם ולחפר עליהם. וזה צריך שיעשה בכוונת עבודתו וגם בתפילתו בפועל. דהיינו שיתפלל לדורו לחפר על מי שצריך כפר, להשיב בתשובה מי שצריך לה, ולאמת סנגוריה על הדור כולו.
כן. אז זה עוד שלב, זה עוד פן של החסיד. שהוא יוצא מעצמו, בקיצור, הוא לא עסוק בעצמו, אלא עסוק או בכבוד השם, או לא או, אלא גם, וגם בכבודה של ישראל. הוא מאוד מנסה, משתדל מאוד להגן על דורו. כן? שזה בעצם העניין של החסיד, לדאוג לטובת הדור. הכוונה היום כלליות נקרא לזה. אדם שהוא כללי, הוא לא רק עושה את חובתו, כי הוא עכשיו יסתדר, בסדר גמור, אי אפשר לבוא בטענה, אלא הוא עסוק בזה שאור השם בעולם יגדל, והדרך היא דרך עם ישראל. אז טובת הדור הכוונה זה כדי שיהיה אור השם בעולם, אז עם ישראל צריך להיות בשיא תפארתו. אז זה הכוונה של החסיד. זאת אומרת, הקשר לכלל הופך את האדם מצדיק לחסיד. יש אדם צדיק שהוא עושה את המעשים הנכונים, עושה מצוות, נשמר מעבירות, ויש חסיד שרוצה שיהיה אור השם בעולם דרך טובת הדור. אז הוא עסוק בטובת הדור. ניתן רק דוגמה אחת לזה. יש הקדמה לשו"ת חתם סופר. חתם סופר היה גדול חכמי הונגריה לפני כ-200 שנה, קצת פחות, והוא כתב הקדמה לשו"ת על ספר יורה דעה, שולחן ערוך יורה דעה, שכתב אותה בעצם בנו, כתב סופר. והוא שם מביא, הוא שואל שאלה. הוא אומר, כתוב על אברהם אבינו, זרע אברהם אוהבי. אומר, מה זכה אברהם אבינו? שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא אוהב, הוא אוהב השם. אין בתורה אף דמות אחרת שכתוב עליה שהיא אוהבת השם. מה זכה אברהם אבין? ואז הוא מביא, באריכות גדולה, דברים נפלאים, באמת מאוד נפלאים, הוא מביא על ההבדל שבין חנוך לבין אברהם. שחנוך הגיע לדרגות עצומות. עד כדי, כתוב, והתהלך חנוך, חנוך את האלוקים בעינינו, כי לקח אותו אלוקים. זאת אומרת, הוא הגיע לרמה כזאת של התפשטות הנשמה עד כדי מוות, שהוא איננו. זאת אומרת, זה לא היה ממש מוות פטירה. אלא זה היה עילוי נשמה כזה, עד כדי שהנשמה פשוט ברחה מהגוף. משהו מדהים, טהרה עצומה. ואברהם לא זכה לזה, אברהם גבה, רגיל, מת. נקבר, הכל רגיל. אומר החתן סופר, העניין של אברהם, שבגלל בעצם הוא הפסיד את הדרגה הזאת, הייתה שהוא רצה בטובת הדור. אברהם אבינו השקיע את מרצו ואת כוחותיו בזיכוי הרבים, בהפצת שם השם בעולם, בפונדקים, בהכרת הטוב, באחריות כלפי סדום, כלפי לוט, כלפי ארבעת המלכים. הוא השקיע הרבה זמן בתיקון העולם, והוא פספס את תיקון עצמו. ואז הוא אומר, כשהשם ראה את הדבר הזה, שהוא עושה זה מתוך אהבת השם, הוא אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה. הרי אם הוא היה עסוק בעצמו, הוא היה בטח יודע ורואה ושומע את העניין של סדום. זה שהוא לא שם לב, הוא לא זכה לנבואה, זה כיוון שהוא עסק בטובתי. ואז הקדוש ברוך הוא פיצה אותו. הוא סיפר לו בעצמו, זאת אומרת, יזום, על סדום ועמורה, שהוא הולך להפוך אותם, הוא נלחם בו אברהם וכל זה. הוא אומר, לכן, כאשר אדם עומד בפני צומת דרכים, יש לו שתי אפשרויות, אפשרות אחת, זה לעסוק בהתעלות האישית שלו. אפשרות שנייה זה לעסוק בזיכוי הרבים על חשבון ההתעלות האישית שלו, וזה ברור שזה על חשבון תמיד, אנחנו בעולם מורכב. תמיד כשאדם עוסק בזיכוי הרבים, זה על חשבונו. זה על חשבון. הוא צריך ללמוד מאברהם אבינו, שלמרות שהוא שילם על זה מחירים אישיים, הוא עסק בטובת השם, ולכן הקדוש ברוך הוא פיצה אותו על זה, ועשה לו איזה מין דילוג כזה, דילג אותו. מכיוון שהוא רצה ברצון השם. וכאן הוא אומר, זה יהיה איזשהו אבן פינה, איזשהו, כאילו, אמת מידה לגבי כל אדם, שכאשר, זאת אומרת, יש לך אפשרות, או לתקן את עצמך באופן סטרילי, או להוסיף טוב בעולם, אל תתבלבלי, תלכי בדרך של אברהם אבינו. שהוא נקרא הוא אבי, וחנוך לא נקרא הוא אבי. כי חנוך עסק בתיקון האישי שלו. אז אם כן, אומר הרמח"ל, אדם חסיד דואג פעמיים, פעם אחת לטובת כבוד השם, זה כותרת כללית, פעם שנייה לטובת הדור. הוא מנסה לזכות את הדור. עד כדי כך, שיש מדרש מדהים, שכאשר משה ראה, שעם ישראל עובד את העגל מתחת להר סיני, יש כמה סיבות שם למה משה שבר את הלוחות. אחת הסיבות, זה שהוא פשוט לא רצה להיות לא חוטא כשכולם חוטאים. את שומעת? זה אמיתי. הוא חיפש, הוא אמר, איפה אני יכול מהר דחוף לחטוא? כדי שנהיה כולנו בסירה אחת, אמר, מה אפשר לעשות דחוף? אמר, 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 יש לי לוחות. בום, שבר אותה. זאת אומרת, הוא איכשהו ניסה להיות עם עם ישראל בחטא שלהם. ואז הוא אומר לה, כן, הוא אמר, הקדוש ברוך הוא, הם חטאו ואני חטאתי. אם אתה מוכר לי, תמחל גם להם. אם לא, עזוב אותה. בסדר, אין בעיה, חנינה. אני איתם ביחד בגוש אחד. זה אדם שוויתר על כל טובתו האישית, למען כבוד השם או למען הדור, הכוונה ישראל. עוד טיפה נמשיך כדי לסיים לפחות את ה... כן, בטח.
זה תמיד נכון,
אם את משה רבנו, זה תמיד נכון. אם את לא משה רבנו, אז אנחנו צריכים להיזהר מזה הרבה יותר. זה דוגמה למסירות נפש עצומה של משה רבנו, ודאי זה לא מודל לחיקוי כפשוטו, אחד לאחד. צודקת בהערה, נכון. בכבוד, עוד טיפה.
ואמרו זיכרונם לברכה לפסוק, ואני באתי לברכה, שלא חזר גבריאל ונכנס לפנים מן הפגוד, אלא כשלימד סניגוריה על ישראל. וגדעון אמר לו, לך בכוחך זה, לפי שלימד סניגוריה על ישראל. כן הקדוש ברוך הוא אוהב, אלא מי שאוהב את ישראל. כל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל, גם הקדוש ברוך הוא מגדיל עליו. ואלה הם הרועים האמיתיים של ישראל, שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם הרבה, שמוסרים עצמם על צונו, ודורשים ומשתדלים על שלומם ותורתם בכל הדרכים.
עובדים תמיד בפרס להתפלל אליהם ולבטל הגדרות הקשות, לבטוח עליהם שעל הברכה. הלאה, מה זה דומה? לאב שאינו אוהב שום אדם יותר ממי שהוא רואה שאוהב את בנם אהבה נאמנת. הוא דבר שהטבע יעיד עליו. הוא עניין כהן גדול שאמרו עליו, שאלה מבקש רחמים על דורם ולא ביקשו. וכן אמרו...
זוכות איפה זה ההקשר של המשפט הזה? יש דין שכאשר אדם רצח מישהו בשוגג, אז הוא גולה לעיר מקלט עד מות הכהן הגדול. אומרת הגמרא, מה אתה רוצה מהכהן הגדול? מה הקשר בכלל אליו? אלא מה? זה שהיה רצח בעם ישראל, זה אחריותך. היית אמור להתפלל על זה. כן.
וכן אמרו, אב גברא דאחרי
אריה. אריה, זה כאילו, זה אריה בארמית, כן.
ברחוב תלת פרסי, דרבי יהושע בן לוי, ולא ישתה אליהו בהן. הרי לך אחותו...
מה זה אומר? שהיה אמורה קדוש רבי יהושע בן לוי, שהיה חברותה עם אליהו הנביא. מישהו נרצח במרחק שלוש פרסאות, אז אליהו הנביא לא בא אליו פשוט. הוא היה בעונש, בחרם. כן? אז זה רק דוגמה אחת, זה שיש לאדם חסיד אחריות רחבה, קולקטיבית. הבנה, הם קבעו, הם למדו יחד כל יום. רבי יהושע בן לוי מגיע, החברותא לא באה. למה הוא לא בא? נעשה עכשיו פה לראות, אז הוא שמע שמישהו נרצח במרחק 12 קילומטר ממנו. אז זה שמישהו נרצח בטריטוריה שלך, זה גזר חרם עליך, כי הוא צריך הנביא. כן, אז העניין של אדם חסיד, זה אדם שהוא יוצא מהמעגל האישי והפרטי שלו, אל מעגל יותר כללי. אם ירצה שאנחנו בשבוע הבא בחופשה קצרה, נכון? אילה, בחופשה קצרצרה.
לא, כאילו, יש...
לא, אני לא יהיה שבוע הבא, כי יש פה איזה אירוע, נכון?
כן, יש
שבוע. מצוין. השבוע שאחרי זה כבר א' אדר, נכון? א' אדר שבוע אחרי. אנחנו פה, ממש פה, יפה מאוד. אז או שאז נמשיך. בסוגיה הזאת לא שאז יהיה משהו אחר, נכון? יהיה משהו אחר. ואחרי זה כבר חטא באדר. ואחרי זה פורים, ואחרי זה פסח. שרנו, אורך השם, הטוב חלקנו. לא, אז אנחנו נראה שם נמשיך בדף הזה, לשמור דפים, וגם נשאר במתח עד שבוע הבא, עד הפעם הבאה שנוכל להמשיך. להתראות.